טיול הבא. עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
הוא לא לבד. זיו, ויש גם את קרולינה, ויש גם את הנוג, ויש את רענן בן בסט, מנכ"ל החברה הגיאוגרפית, כיף גדול שוב לראות ממש. אותך, לדבר איתך, לקשקש איתך, ולנסוע איתך לכל המקומות האלה. אנחנו כבר, לא, אני רוצה להגיד, לא בחצי הדרך, אנחנו אפילו לא ברבע הדרך.
איפה?
נכון?
ברור.
לא, אני אומר את זה כדי שלא ייגמר.
לא ייגמר, העולם הוא הכדור עגול.
נכון, גם אנחנו צריכים לחזור לכל מיני מקומות שאני מרגיש שנגענו בהם. מה זה טיפה?
ברור, במלא מקומות נגענו טיפה.
יכול להיות שהיינו רק איזה 40 דקות ביפן, זה הגיוני.
ממש ככה.
לא הגיוני.
לא, זה לא הגיוני, וגם דרך אגב זה אפרופו, זה יכול להיות נושא ממש לשיחה פילוסופית. לא, אם אתה חוזר לאותו מקום הרבה פעמים, או שאתה עכשיו מספיק.
אתה לא הנהר.
לא, לא בגלל זה.
לא נכנסת.
לא, לא בגלל זה, סתם. עיר מעניינת, ניו יורק, מה, אתה חוזר אליה עכשיו עשרות פעמים, אבל כאילו אתה, יש את אלה שאומרים, לא, אני לא חוזר יותר, אני הייתי פעם אחת, ראיתי.
לא, אני, שוב, אני לא דוגמה, אני דוגמה למשהו משעמם, אני נוסע לעבודה לרוב, לא נוסע לבילוי לרוב, אז זה יוצא שאני נוסע די לאותם מקומות.
כן, אבל אתה מזלזל בעניין הזה שלך, אני כבר שם לב לזה כמה וכמה תוכניות.
למה?
אני אגיד לך למה, כי יש משהו בלעבוד במקום שאתה מראש מיד מגיע לרובד אחר שלו
זה
כבר.
זה נכון, זה נכון.
אתה פוגש מקומיים.
זה נכון.
אתה מגיע איתם למקומות שאין מצב שתייר יגיע אליהם.
אני מסכים, אני מסכים.
זה, כן, מה שרציתי לעשות.
בכל מקום שהייתי ועבדתי או צילמתי, זה היה פול אקסס למקומות שלפי דעתי להרבה אנשים מהם.
אבל זה בדיוק הדיון עכשיו. אם יש לך עכשיו את השלושה שבועות האלה בשנה, סתם אני אומר חופש, אז אתה נגיד עובד בהם, אבל אתה חווה בהם חוויות שהן חוויות טיוליות לגמרי ממקום אחר. שהוא מגניב מאוד, בתור מי שגם עובד בחול כמה פעמים, אני אומר לך, אני לפעמים תפסתי עצמי מקומות שאמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא הייתי מגיע לפה בחיים, בחיים לא. לא היו לוקחים אותי למסעדה הזאת, או למקום הזה, או לחצר הזאת, או אתה מוצא עצמך בבתים של אנשים, הרבה פעמים מה שנגיד, טיילים לא מוצאים את עצמם כמעט, אז אין לך מה להתלונן.
שזה נראה לי מדהים, להיות בבתים של אנשים, זה הכי כיף.
אני מסכים.
האמת החוויה האקזוטית הזאת הייתה לי בקוטב הצפוני, בקלייב ריבר, קלייב, כן? קלייד ריבר, משהו כזה.
וואלה, היית כזה בצילום, נכון שם?
כן, כן, וזה היה בתוך בית של מקומיים, ישנו על הרצפה, וזה היה בסדר גמור.
זה אחלה, זה כיף.
חמודים כל כך, האינויטים.
כן, האינויטים.
אבל עכשיו אנחנו הולכים למקום שהוא גם קריר.
יאללה, שקשור, קרוב, כן.
כן, ספר.
לאן הולכים? לנורווגיה.
כן.
כן, לנורווגיה. אז אני רגע לפני שנגיע לנורווגיה, אני אפתח שער אולי טיפה יותר גדול.
לכל הסקנדינבי?
בדיוק, כן, כי זה בסוף, מצאתי את עצמי, או הרבה אנשים כאילו מרגישים שזה מין איזה חלק מאירופה, נגיד, לאי הבריטי הם לא אומרים את זה.
נכון.
יש, אנגליה וזה, כאילו, אבל לא, אז הסקנדינביה, גם היסטורית, זה באמת מחובר לאירופה, קשור מאוד, אבל זה באמת איזושהי בועה שההארדקור שלה זה דנמרק, שוודיה ונורווגיה, למרחיקי מטיבי לכת, אז גם איסלנד ואיפארו וגרינלנד ומקומות אחרים, אבל אנחנו נגיד בעולם המערבי מגלים את זה נגיד בשנים האחרונות, קצת במוזיקה, בסדרות טלוויזיה, בקולנוע, לסטרייר, פנטרייר וכל הסדרות
המדקות האלה.
הכל מדכא.
מדכא מאוד.
נכון.
מדכא מאוד.
כן, ביורק, אני יודע.
לא, זה גם מדכא. אבל
אוסלו, סתם.
אבל המקומות האלה, הם גם יש להם את העניין הזה של כמעט חצי שנה בחושך.
נכון, אז קודם כל, נורווגיה היא הכי, דווקא נורווגיה היא הכי קיצונית, יש לה את רומסו, תכף נדבר על זה, אבל
כן.
אני קודם כל כן רציתי לפתוח את השער הזה, כי היא לא חלק מאירופה, גם בשפה, גם בתרבות, ואנחנו כבר מגלים שמטיול לטיול פה באולפן, שיש משמעות מאוד מאוד גדולה למה שאנחנו רואים היום, על איזה מטען זה מונח.
זה מונח על מטען ויקינגי.
ממש, ועל הוויקינגים נדבר, וגם הם סיפור, אבל זה מונח על באמת מטען סקנדינבי, אחד גדול, שהוויקינגים הם חלק ממנו, אבל המיקום שלהם, הצפון, החושך אור, הדגה.
כן, באיזשהו שלב הם המירו את ולהלה בישו.
כן.
זה קרה להם גם.
נכון.
כל האזור הזה.
נכון, אבל עדיין זה בועה כזאת שהיא באמת סקנדינביה, לא סתם.
וגם הם לא הרבה מאוד אנשים, זאת אומרת, בכל
הם לא הרבה מאוד אנשים, כי כמה אנשים יכולים לחיות בקור.
לשרוד את זה.
ממש, זה ברור. זה, אתה יודע, זה ברור שמעט מאוד אנשים יכולים לשרוד את זה, ודווקא נורווגיה היא דוגמה טובה למדינה מאושרת, והנה אנחנו עוברים אליה.
גם שוודיה לפי דעתי.
נכון, שוודיה, נורווגיה ודנמרק, אבל אם אתה הולך לאיסלנד, אז כאילו...
אז שם זה כבר מבאס תחת.
ממש, כי הגזמנו כבר, לא הגזמנו עם הקור, כמה קר יכול להיות הדבר הזה, האירוע הזה, אבל זה גם סיפור מעניין, כי אנחנו חווים את המדינות הסקנדינביות, אבל נגיד את נורווגיה עכשיו, מדינת רווחה, אבל הם לא היו מדינות כאלה עשירות עד שנות ה-40, 50, 60. הם גילו את הנפט, בדיוק כמו מדינות המפרץ, זה אותו דבר. והם הפכו להיות מדינות סופר עשירות, אבל שזה הדבר המדהים, הם לקחו את זה באמת למקום של מדינת הרווחה.
מדינות רווחה, דואגות לאזרחים. הם המציאו את חופשת הלידה לגברים עוד לפני שבכלל מישהו דיבר על זה, הרבה מאוד
דברים. אני אגיד רק דבר אחד ואז נמשיך לדבר רגע על זה. הם אפילו מנסים במערכת החינוך שלהם, שזה דבר מדהים בעיניי, להגיד לאנשים שקודם כל לא חייבים הכל, לא חייבים, אנחנו רוצים שתהיה גם נגר וגם בנאי, אנחנו נדאג, קודם כל כלכלית אתה תהיה מסודר, אנחנו נדאג לך לאיזשהו בסיס סוציאלי, וזה הופך את מערכת החינוך שלהם למערכת חינוך מדהימה.
תסביר, אני לא הבנתי, מה זאת אומרת? זה אומר שאתה לא חייב להיות...
בניגוד לארצות הברית...
שום דבר?
אתה צריך לעשות את מה שאתה מתחבר אליו, בניגוד לארצות הברית, שכולם כבר מכיתה טסט...
מוסללים
לכיוון איזה קולג' ואיזה זה, וגם אנגליה. שם לא, וזה גם נכון לעוד כמה מדינות באירופה, שם לא.
למרות שאם תבחר לעשות לימודים גבוהים, מה שנקרא, אז זה ממומן.
נכון, אבל גם תהיה רופא, אבל הם מנסים לייצר אצלך משהו תרבותי שאין עניין של פחיתות כבוד על פניו בשום מקצוע באמת, אבל בבפנים שלך שאתה באמת תאמין בזה, שכל דבר שאתה רוצה לעשות הוא מספיק מכובד ותהיה רגוע עם זה. זאת אומרת, אתה לא צריך עכשיו לרוץ בגלל הכסף או בגלל... עכשיו, הם מה שלא קרה בהרבה מדינות אחרות בעולם, באמת הצליחו מאוד לעשות את זה, והם הפכו להיות באמת מדינות רווחה מאוד מרשימות, ואני כן יוסיף ואומר, כי אני יודע על מה אנחנו הולכים לדבר על נורווגיה, אבל הטבע, כי אנחנו לא הולכים לדבר עליו, אז אני רגע מציין אותו, זאת באמת בסוף מדינת הפיורדים, אי אפשר לקחת את זה ממנה.
תאר לאנשים שלא ראו מחייהם פיורד, מה זה פיורד?
שגם לא נסו לסיני ואמרו, הנה הפיורד.
נכון.
פיורד זה בעצם מפרץ שנוצר על ידי נסיגה של קרחון, או על ידי רעידת אדמה, אבל בעיקר על נסיגה של קרחון, ובגלל שזה, הנוף הקרחוני הוא האות U, עם משהו שנוצר ממים הוא ב-V, הוא בצורה של V, אז נוף שנוצר מקרחון הוא בצורה של U, כי זה מאוד רחב, כמו איזה קף של טרקטור שגורפת, אז כשזה נסוג ונכנס מים, אז נהיה מין מפרץ. עכשיו סתם בתור נתון אפילו, שאנשים יבינו, קו החוף הנורווגי הוא בערך כמעט 27-28 אלף קילומטר, אבל אם אתה מוציא את המפרצים ממנו והופך אותו לקו ישר, זה 200 ומשהו קילומטר. סליחה, 2,500 קילומטר.
Okay.
זאת אומרת, זה פי 10 רק בגלל המפרצונים. זה כמות פיורדים מטורפת, שגם יש לה את הכי עמוק, הכי ארוך, הכי רחב, הכי צר, אבל היא מאפשרת לך שאין זה בהרבה מקומות בעולם, אני יודע את זה מהמון מקומות של פיורדים, אם זה ניו זילנד או פטגוניה, אתה מגיע אליהם מאוד בקלות, אתה נמצא באמת במרחק נסיעה או הליכה מאוד קצרה, במקום שהוא גלויה, זה המילה הכי מעצמנת לדבר הזה, אבל זה. אתה באמת נמצא במקום מהמם,
פראי,
מטורף, מטורף, ובכלל כל תופעות הטבע, הם חווים, יש שם איזה קומבינציה של, יש שם את זרם הגולף, שהוא זרם יחסית חם.
חם,
אז למרות המקום הצפוני, אז הטמפרטורות שם לא כאלה נמוכות, שזה אומר קרוב לאפס בחורף, אבל בדרך כלל הם מגדלים תפוחים בקו רוחב של שהם נמצאים בו, שהוא מאוד מאוד צפוני. הזוהר הצפוני, שזו תופעת טבע מטורפת, שבנורווגיה היא המקום
שלי.
גם שלי, לא ראיתי. בחיים שלי לא ראיתי. אז הנה,
יש לנו משהו נגשים לך את הדבר הזה.
אנחנו ביחד נעשה את זה.
לא, עכשיו, אז אנחנו, זהו, רשמנו את זה.
תרשום ביומן.
זיו!
אז תקשיב.
זוהר צפוני!
טרומסו, שזאת העיר הזאת...
יש לך את הרולדקס. פתח וזיים.
אז תקשיבו, בנורווגיה, זה המקום היחיד בעולם, עכשיו בקטע תיירותי, שאתה יכול להגיע למקום שמבטיח לך לראות את הזור הצפוני, ואם אתה לא רואה אותו, מחזיר לך את הכסף. הם כל כך בטוחים בזה. זאת אומרת, יש שם איזה מקום, מקומות שכל השילוב של הכוכבים, והעננות, והקור, וטרומסו היא באמת המקום שיוצאים, זה העיר הגדולה, הכי גדולה, הכי צפונית בעולם, מעל 50 אלף תושבים, האוניברסיטה הכי צפונית בעולם, אבל זאת עיר מהממת, עם מלא ברים וחיים, וכיפית מאוד, שממנה יוצאים לראות את הזוהר הזה, אז זה גם תופעת טבע שמאוד מיוחדת לנורווגיה, עוד פעם, מדינה מאוד הומוגנית, מאוד הומוגנית.
מאוד נורווגית.
20 אלף סאמים מתוך 5 מיליון, זאת אומרת, כאילו אינואיטים, ילידים מקומיים, אבל מאוד נורווגית. אז בגלל שלא נדבר במהלך התוכנית על הטבע, אז אין מה לעשות, אבל בסוף מגיעים לשם, כי הטבע הוא מאוד פרנדלי, מאוד כיף לנהוג שם לבד, מאוד מפנק שם, מאוד כיף למשפחות, נסיעות
למות. יקר להגיע דרכות. אגב?
לא, לא מאוד. זה גם לא טיול מאוד יקר, למרות מה שחושבים על הסקנדינביות, מעניין. כן? ויש גם משהו בערים הסקנדינביות שהוא גם אחר לגמרי, אוסלו, קולינריה, לא כאילו, אתה יודע, יש בה עולם אחר. זה באמת אתה מגיע...
עולם אחר, עולם ישן, עולם שאנחנו כן מזהים, כי הרבה מהתרבות כן מגיע משם.
ברור. מאוד נינוח, מאוד שלב.
גם מהפגניות שהייתה שם, עדיין יש סמלים בכל מקום.
מלא, וגם מאוד שלב ומאוד נינוח, מאוד בטוח בעצמו, גם...
וגם כשהם שלבים, והם אנשים שלבים, זאת המוזיקה האהובה על נורווגים. תבדקו אותי. אוקיי, ואני הבאתי את הסופטקור. זה סופטקור לשישי.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
כן, אז אנחנו ככה רק הזכרנו בקטנה, כלום עדיין, על הוויקינגים ועל ההשפעה שלהם, עד ימינו. אורי הראל, מנהל מחלקת אירופה והפסיפיק בחברה הגיאוגרפית. מה העניינים?
אהלן, אהלן, מה העניינים?
בסדר גמור. ספר רגע קצת על הוויקינגי שבך. האם אתה ראוי לבלהלה?
האם אני ראוי להיכלל בבלהלה? נדע בהמשך. כרגע אני עדיין במידגרד, בארץ האנשים הרגילים.
תיכונה, כן.
התיכונה בדיוק. הוויקינגים היו בסך הכל 280 שנה. מ-782, זו השנה הראשונה שבה הם יצאו להתקפותיהם, עד 1066, אלה... זו בעצם קבוצה של נורווגים, שוודים ודנים,
שאתה כולל מסעות... בזמנים האלה גם את גילוי אמריקה, שיש גם דיון רחב על זה, שהם בעצם המגלים.
נכון מאוד. אז חיים בן אריק, אתה שמעת פעם את השם הזה?
לא, סליחה, אני מתנצל.
אוקיי, אז לייף אריקסון, או בשפה הנורווגית, חיים בן אריה, או חיים בן אריק, נקרא לו אריק, קצת ישראלי, הגיע ב-1002 אל חצי האי לברדור, שהיום שייך לקנדה, יבשת אמריקה, והקים שם מושבה שנקראת וינלנד, ארץ הגפנים, אם נתרגם לעברית, והיום כבר יש תיעוד ברור שהם היו שם. אנחנו מדברים על כמעט 500 שנה לפני כריסטופר קולומבוס,
כן? אז אני פותח רגע סוגריים מהמקום הלטיני שלי, שזה ידוע שגם האינקה וגם האצטקים, ולפני זה גם המאיה, הסיפור המיתולוגי שלהם זה אדם לבן שמגיע, ובעצם הוא האל, או וירקוצ'ה במקרה של האינקה, מדברים על אדם לבן שמגיע, והוא כמו חייזר מבחינתם. זאת אומרת,
כי גם מגיע בן אדם שהוא 2 מטר.
כן, לא, ומקשים את זה...
עד היום הם אנשים שהם 2 מטר, הם לוחמים, והתרבות של לוחמים ויקינגים, זה, ומסעות כיבושים, זה אפילו לא כיבושים, כי זה בזיזה וחזרה.
כן, נכון. אז אפשר לשים אותם על הכף הזכות וגם על כף החובה.
בבקשה.
בדרך כלל על כף החובה אומרים שהם כובשים ובוזזים צמאי דם, וכובשים אכזריים, אנשים שכל אירופה
רעדו מהם, כן.
רעדו מהם, אנשים ברחו מהחופים. כיוון שהם כבשו,
הכלים שלהם אפילו היו כל כך אכזריים.
נכון מאוד, אכזריות רבה. מצד שני, בואו גם נדבר על הדברים הטובים. הם היו סוחרים נהדרים, הם היו מגלי ארצות, הם היו מלאים בסקרנות, הם הגיעו לכל מיני מקומות נהדרים. לאורך הוולגה למשל, הם הגיעו ושבט הרוס. לאורך הוולגה הגיע וישב יישובים שהיום הם ערים גדולות ברוסיה. כן, משם באה המילה רוסיה.
כן.
הם הגיעו עד לפלרמו, למשל, בסיציליה, הקתדרלה הנורמנית. כל ההשפעות האלה, משפעות רבות, נורמנדי, בצרפת, כן? דיברתם עליהם בפרק על צרפת, על פרובנס, כן. אבל וגם בריטני, עוד אזור בצרפת שקשור, ובורגונדי, עוד כפר, מי שהיה בנורווגיה, יש כפר שנקרא בורגונדי, משם באו והיישוב, האזור בצרפת, ועוד הרבה מאוד...
אבל אורי, אני עוצר אותך רגע. מה הם היו בעצם? הם היו אימפריה, הם היו אי רשע.
נשארו שבטים עד הסוף, לא?
זהו, הם שבטים בעצם.
שבטים שיצאו משלוש המדינות הללו. סוגריים, הנורווגים היום יותר מהללים ומפארים את התקופה, הדנים והשוודים פחות, יש גם יותר ממצאים היום בנורווגיה מהתקופה הזו.
למה זה ככה? למה...
למה זה ככה?
כן, למה הדנים והשוודים פחות בעניין?
כי יש יותר ספינות שטבעו לאורך החופים הנורווגים, זה סיבה אחת. סיבה שנייה, הם יצאו מהפיורדים הנהדרים והנפלאים והיפים בעולם, שקל מאוד מהם לצאת אל הים, מערבה, ולכן הדרכים האלה, דרכי החוף, דרכי הנערות, היו נוחים להם מאוד. אז שוב, זו לא אימפריה בדיוק, אבל זה כן, אלה כן קבוצות מאוד 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 חשובות וגדולות שבאותה תקופה הטילו את חדם על כל יבשת אירופה.
אבל הם היו בעצם השליטים באותה תקופה במדינות שלהם, בסקנדינביה?
הם לא היו שליטים שם, כי היה מלך.
זהו, כי זה היה מלך, זה מה שאני...
היו שם שליטים, הם דרך אגב, אחת הסיבות לכך שהם יצאו מנורווגיה, ושוודיה ודנמרק, זה כדי לצאת מהחסות הנוראית של המלכים שלהם שהטילו עליהם מיסים רבים, והם רצו לחפש מקומות קצת יותר שקטים, קצת יותר שלווים, עם קצת יותר שמש, כי בכל זאת בסקנדינביה השמש זה מצרך לא מאוד נפוץ, והם השפיעו את השפעתם הרבה באירופה גם עם יבי השבוע, כן?
בטח.
כן, יש ארבעה ימים מתוך שבעת ימי השבוע באנגלית.
סנדי זה קודם כל לילה לשמש.
לא, סנדי זה לשמש ומנדי זה לירח.
לירח, כן.
אלה גרמי השמיים החשובים, אבל אחר כך אנחנו מגיעים לטיוסדי וטיו בנורווגית, זה אל המלחמה. אז אל המלחמה ביום שלישי.
ותורסדי זה תור בעצם, נכון?
תורסדי זה אל הרעם, ו... היום של אמצע השבוע במיתולוגיה האירופאית, גם הגרמנית, זה יום רביעי, לא יום שלישי, אלא יום רביעי, לא פעמיים כי טוב, אלא דווקא יום רביעי. בגרמנית למשל, יום רביעי זה מיטווך, אמצע השבוע, אז Wednesday, על שם אודין, מלך או
המלך
חשוב ביותר.
מרוול פשוט שחטו את כל הדבר הזה, גמרו הכל.
כן, אז אודין זה כמו זאוס במיתולוגיה היוונית. דרך אגב, יש הרבה מאוד סיפורים במיתולוגיה הנורדית, מרתקים ביותר, לא פחות ממיתולוגיות מוכרות יותר מהמיתולוגיה הזו. ואז לאחר תור שאמרנו יום חמישי, מגיע יום שישי, ולקראת סוף השבוע הם רצו בנחת, ככה בשקט, אז הגיע אל האהבה, לא פחות ולא יותר, הוא פריה, או פריידי. פריה,
כן.
פריידי. הרבה מאוד סדרות, הרבה מאוד ספרים.
כן, אני זוכר את האישה הזאת בהרבה מאוד סדרות שראיתי. של
אבל איך אתה מסביר את זה באמת שדווקא הם עשו מהם את הדבר הזה, את הרומנטיזציה הזאת, הרי בסוף עוד פעם.
הם לא הצלחה, אתה אומר... למה הם מצליחים כל כך, כן, כשהם לא היו הצלחה?
הם לא שלטו בסקנדינביה, כן. הם יצאו בעצם קצת כמו אלה שיצאו מאנגליה לארצות הברית, כדי למצוא עולם חדש.
אבל זה היופי בסמלים. סמלים זה סיפור טוב.
שיווק,
שיווק. סמלים, זה סיפור טוב.
סיפורים מיתולוגיים ארוכים, זאת אומרת, הם הפחידו את אירופה. הם גרמו לאירופה לחשוש מאוד, וזה, תחשבו, תדמיינו, אנשים קטנים, נמוכים יחסית, קהים יחסית, בגלל התערבבות של אירופה עם המורים, על זה כן, דיברתם כן. כשדיברתם על אנדלוסיה,
נכון,
ופתאום
נכון.
מגיעים לכם אנשים שהם באמת גבוהים מאוד. הם לא היו שני מטר, אבל הם כן היו יחסית גבוהים, ג'ינג'ים או בלונדינים, והרבה פעמים כסדות וקרניים, כן. ואלוהים ישמור, מה שנקרא, פחד אלוהים. ולכן הפחד הזה נשאר ונותר, ואלפים תקופה קצרה בהיסטוריה הופכת לחשובה יותר מתקופות ארוכות. אם היא עשתה את ה... טילה את הפחד וזו דוגמה.
אתה גם אומר את העניין הזה, כן, אתה אומר את העניין הזה של דנמרק ושוודיה שפחות בעניין, אבל נורווגיה מתהדרת בתרבות הוויקינגית גם לתיירים? זאת אומרת, זה, היא מוכרת את זה קצת? זה הופך להיות קצת צ'יפ כשאתה שם?
במעט, במעט. כן. יש קצת מלכודות תיירים פה ושם. אוקיי. יש גם כפרים שמדמים את ה...
אוי, נהדר, אני מת על כפרים כאלה שעושים נכון. את הדבר. זה כמו Medieval Times, שזה גרוע נכון, מאוד בארצות נכון. הברית. אוי, זה נהדר, נו, אז מה עושים בכפר?
פה זה המקור, ומלמדים את התיירים איך לחטוב עצים, ומלמדים אותם איך...
לזרוק בול עץ, להעביר, יש את הדבר הזה עם ה... לזרוק כן. מות, כן?
Okay. כן, עכשיו זה מדהים שהנורווגים היום זה אחד העמים השקטים, השלווים ושוחרי השלום בעולם, אחרי תקופה, אז יש איזשהו תיקון, אבל איך אומרים, לכל עם יש איזה כמה שלדים בארון, אז זה, אלה השלדים של הנורווגים.
אבל תגיד, משהו מהעולם הפגני שלהם נשאר בתרבות הנורווגית לדעתך אצלהם היום?
לא ממש, לא ממש. מה שכן, הם לאחר שהם חזרו, הם יצאו פגנים וחזרו
נוצרים.
נוצרים, אז הם השאירו כנסיות לוחות יפהפיות. יש 28 כאלה בנורווגיה.
כנסיות עץ, בנורווגיה. נכון? עץ.
זה נקרא Stave Church.
כן,
זה... בנורווגית ספה וסילקה. כנסיות לוחות, והלוחות מהסיבה שהם, עם הלוחות האלה, הם הרכיבו את הספינות הנהדרות שלהם. אבל כאשר כבר התקופה הוויקינגית הסתיימה, אז לא היה צורך בלוחות, אז הם הקימו איתם כנסיות. אבל שימו לב שבראשי הכנסיות הללו יש מוטיבים מהמיתולוגיה הנורדית, למשל ראשים של דרקונים. כן? דרקונים הם סמל לכוח ולאומץ בפולחן הנורווגי, במיתולוגיה,
כן.
ולכן הם שמו את המוטיבים האלה. היה להם גם כתב, דרך אגב, היה להם את הרונה, כתב מיוחד ש...
שזה כמו מה? זה כתב יתדות, כמו החרטומים, כמו מה?
מזכיר כתב יתדות מאוד מוזר וייחודי, הוא היה גם בתקופה שלפני הוויקינגים, והמשיך אחריה, וזה מה שאפיין את הוויקינגים. כאשר הם כתבו בכתב הזה, ידעת שוויקינג היה פה, היו פה ויקינגים, וזה גם כן מאפיין נוסף שנותר.
ואיך הם נעלמו לנו?
הם נעלמו כיוון שהם פשוט חזרו, הנצרות הייתה חזקה מאוד, הם חזרו לארצותיהם כנוצרים, אתם גם על זה דיברתם בפרק על אנדלוסיה, הנצרות היא גורם מאוד מאוד משמעותי באירופה, ומאוד חזק ומאוד שורשי. לכן...
חזק מכל מדינה.
גורי מאוד מחבב את הז'אנר הנוצרי.
מאוד.
אני שם לב לזה כבר כמה תוכניות.
מאוד. זה כואב. זה כואב, תחשוב כמה תרבויות אמיתיות זה חיסל.
וזה מאצלנו, מפה, אתה מבין את הדבר הזה? פספסנו את זה גם.
כן.
טעות שלנו.
תדמיינו אותם חוצים את הנערות ואת את הנערות והאוקיינוסים והימים, עם כל המשמעויות, עם סכנות כאלה רבות ומוחשיות, שלג, גשם, ברד, שמש, חום, מחלות נוראיות כמו הצפדינה למשל, שהיא מחלת הספנים,
כן.
סופות, גלים גבוהים, ולמרות זאת הם עמדו במשימות והגיעו לאן שהם ניסו להגיע.
מעניין כן, מאוד,
אכן הגיעו.
ב-1912, באותו אוקיינוס, אוקיינוס האטלנטי, הטייטניק טבעה, אפריל 1912, הספינה הענקית הזאת, הוויקינגים הצליחו לצלוח בדרך כלל את האוקיינוס.
די מדהים, ואני...
תודה.
התרבות הזאת מרתקת אותי, אבל נראה לי שהיא מרתקת כל בן בעולם. כל בן בעולם. אני פחות מכיר אנשים שמתחברות.
אז יש קשר גם לנשים, תתפלו.
כן, באיזה מובן?
מה הקשר? אז קודם כל, חלק מהספינות, תאמינו או לא, היו גם ויקינגיות ש...
מה זאת אומרת? ברור.
היו גם ויקינגיות, לא רק גברים.
ברור.
ופה החלה המהפכה הפמיניסטית בסקנדינביה, כיוון שמה לעשות אחרי שהגברים יוצאים אל המסעות שלהם, מסעות הכיבוש הרחוקים.
הן נשארות?
אנשים צריכות לטפל בילדים, ואחרי חודשים ושנים הם כבר, הגברים חוזרים, ואומרים, הם כבר לא ממש צריכות אותם.
כן, הן מנהלות את הדבר, והן גם מנהלות את הפוליטיקה הבין-שבטית.
וחצי מהמשפחות בנורווגיה הן לא נשואות. זאת אומרת, הנשים, השוויון בין הגברים לנשים הוא ממש מלא שם.
שזה...
כמעט 50%, וזה...
שזה קצת מזכיר ילידים על הקרח, בוא נגיד, בכל מקום. סליחה.
שאני עושה את ההכללה הנוראה הזאת. ואנחנו חייבים לסיים.
אורי.
אורי הראל, מנהל מחלקת אירופה והפסיפיק בחברה הגיאוגרפית. תודה רבה רבה, שבת שלום.
תודה רבה לכם, בשמחה רבה.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
כן, אנחנו בנורווגיה, וקר, אבל יש את הזוהר הצפוני, וקר, אבל יש ויקינגים, וקר, אבל יש באמת נוף ופיורדים.
ואח.
ואח.
ויש לך כאילו גם, אתה יודע, נגיד יש לך איזה 70-80 יום בשנה שהשמש גם לא באזורים הצפוניים, היא, לא, היא רק אור. היא לא יורדת, היא לא
כן.
שוקעת.
אז כן.
זה מאזן.
זה זכיתי לראות את הדבר הזה, שהשמש שוקעת, היא שוקעת, היא כן יורדת, כן, אבל אז היא הולכת קצת הצידה, כן, ואז כן. היא ממשיכה לעלות.
היא עובדת עליך.
כמה פעמים אורלי פינקלמן ראית את הדבר הזה, את הפלא הזה?
וואו, הפסקתי לספור, אלן.
אלן, מדריכת טיולים בחברה הגיאוגרפית. אורלי פינקלמן, תספרי רגע, הזוהר הצפוני, הפעם הראשונה שראית, כי שנינו לא ראינו, לא רענן ולא אני.
תשמע, אני הולכת להחזיר אתכם.
אוי, נו.
גם אני לא ראיתי אותו.
מה קורה פה?
תקשיב, יש פה, יש עניין, יש עניין.
בלוף? זה עניין תיירותי?
אין דבר כזה.
לא, 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 זה לא בלוף, זה לא בלוף. הדבר היחיד שאנחנו צריכים לזכור, וזה קשור גם לנושא שאולי נדבר עליו תכף.
כן, כן, בטח.
הזוהר הצפוני לא עובד אצלנו.
אוקיי.
הוא בא כשבא לו.
אוקיי.
וכשלא בא לו, אז לא בא.
אני מקבל
זה עוד ישתנה, שהוא לא יחשוב לעצמו, אלא שהוא לא יחשוב לעצמו שהוא עושה מה שבא לו, אנחנו נבוא, אנחנו פסע מהזוהר.
על מה שדיברנו עליו בתחילת השעה, קצת קנאה באזורים האלה שהפכו להיות באמת נס מבחינת כיף לחיות שם, מדד האושר, יש גם תנאים סוציאליים, יוצאים דופן, ולא רק זה, המדינה ממש ממש רוצה ש... יהיו לך חיים מאושרים.
הם באמת
מלאים,
עובדים
מלאים בתרבות.
כן.
כן, כן, זה נכון. הם ממש חיים לפי זה. וזה מדהים שצריך לשנות את הדיסקט בראש כדי לאמץ את הסגנון חיים הזה. כי אנחנו חיים במקום שיש משהו מאוד חמים ביחסים בין בני אדם, ואנחנו חושבים שהתרגום הנכון של זה, למשל ביחסים עסקיים, זה... לתת שירות מעל ומעבר לציפיות של הלקוח, לצאת מגדרנו, ואנחנו בתחרות כל הזמן על הדבר הזה.
לענות לוואטסאפ ב-11 בלילה.
משהו כזה. כן. אצל הנורווגים יש הרבה חמימות, למרות שהם נתפסים כדגים קרים, יש שם הרבה חמימות, והם מתרגמים את זה...
יותר דגים מלוכים לפי דתי, אבל בסדר.
כן, הם מתרגמים את זה לחיי קהילה. האושר של הנורווגים נובע גם מהאופן שהם תופסים את הממשלה שדואגת להם ולרווחתם, וגם מזה שיש חיי קהילה בסך הכל טובים שם, יש להם לאן להשתייך, יש כל מיני מעגלי השתייכות, יש מוסדות מאוד מעניינים של עבודה למען הקהילה, בהתנדבות, יש דבר שנקרא דוגנד, אנשים יוצאים פעם בשבוע, פעם בשבועיים, לנקות זבל מהכבישים, בהתנדבות.
איזה כיף.
כן, איזה כיף. וזה חלק מתחושת הביחד והשייכות.
אני עשיתי את זה שם, לגמרי. עבדתי שם שנה, לא סיפרתי לך על זה.
לא מאמין לך.
ברור שלא.
אז נמאס לי לשמוע על זה שהם פשוט כאילו הכל כל כך מושלם. תסבירי לי, איך זה עובד? איך אנחנו יכולים לעשות את זה? בהנחה שאנחנו נשרוד, כן?
תראה, מושלם, אתה יודע, מושלם אני לא יודעת. זה הכל מנקודת המבט שלנו כתיירים. אנחנו בסוף כתיירים בוחרים לראות... איזו תמונה מושלמת, ואנחנו בוחרים להתעלם ממה שפחות טוב, למרות שאצל הנורווגים אני חפרתי די הרבה כדי להבין איפה הדברים הפחות טובים, אז הם כמובן קיימים, אבל הסך הכל הוא באמת טוב. באמת האושר שלהם הוא אושר מאוד יציב, שמבוסס עם דברים אמיתיים ועל תפיסה אמיתית. יש שם עוד דבר, החיים שלהם מאוד מאוד פשוטים. הם אומרים על עצמם, אנחנו בסוף, בסך הכל, אומה של דייגים. כי עד שהם מצאו נפט, עד שהם התחילו להתאשר מהנפט בים הצפוני, שזה באמת עניין של מזל שהנפט הזה נפל במים הטריטוריאליים שלהם.
והם התאשרו כמדינה, זאת אומרת, לא, הם לא הושחתו בעקבות הדבר הזה.
בדיוק.
לא אכלו אותם מכל כיוון, לא, באמת, הם נשארו הם.
ממש ככה, הם הקימו קרן עושר בעין, נורווגי, והקרן הזאת מפרישה, מדי שנה, 3% מהרווחים שלה.
אני לא יכול, אני לא יכול לשמוע את זה.
תקשיב טוב, תקשיב גורי, 3% מרווחי הקרן, מהווים 20% מהתקציב השנתי של הממשלה.
זוכרים שמצאנו גז טבעי? זוכרים?
אתה עוד תראה את זה.
איפה אני אראה את זה?
תסמוך עליו, תסמוך עליו, עליהם, עליו, לא משנה. זה יקרה, הבטיחו לנו, אמרו לנו. תגידי, אני סתם עכשיו, כי אמרנו נדבר על האיזון, העבודה.
כן.
הם מתרגשים, הם אנשים שאתה רואה אותם, או מתעצבנים, כאילו אתה ממש רואה את הדברים האלה שם?
הם לא מראים את זה. גם אם אני לא ראיתי מישהו מתעצבן או מתרגז.
איך נראה ריב בן זוג עכשיו?
לא, אפילו... לא,
אנחנו רואים בסדרות.
בסדרות אפשר לראות, אבל ביומיום אתה לא רואה אותם מוציאים את זה. אפילו שוטר שעצר אותנו על מהירות מופרזת, שעברנו אותה במקום 80 קמ"ש, נסענו 90 וקצת, אז זה הוא כבר עצר אותנו ונתן לנו דוח שאנחנו לא נשכח בחיים, אז כן, הם מאוד, מאוד ברורים בעניין הזה, הם לא משחקים משחקים. הוא היה כל כך חביב, כל כך נחמד, בכזאת נחמדות
כן,
הוא
דיבר. כן, אבל נחרץ.
כן, אי אפשר לצאת, אין,
מאוד אסרטיבי, מאוד אסרטיבי, מאוד מאוד נחרץ.
דבר קצת על אומנות שם לא מספיק דיברנו, בבקשה.
בכיף, אבל אני רק רוצה להגיד משהו על האיזון חיים עבודה.
אוקיי.
אצלנו יש, מדברים המון בסיסמאות האלה, וזה משהו שבעולם המערבי מאוד צף בעקבות הקורונה, עם העבודה ההיברידית והעבודה כן מהבית או מהבית.
רימוט, מה שנקרא, כן.
כן, וכל הנושא הזה של WLB, Work Life Balance, הוא סיסמה שאני שומעת אותה בהמון ארגונים, שמים אותה כאיזשהו דגל, אבל לא יודעים ליישם את זה מהסיבה הפשוטה שאנחנו תרבות של, שמצפים מאיתנו להתאבד על המשימה.
יכולה להגיד זה, תרבות של עבדים, זה בסדר, זה נכון.
אני לא אוהבת להשתמש במילים כאלה, אבל אני משתמשת בביטויים שמעסיקים כן משתמשים בהם. ושם זה מדהים לראות שבשעה 5 אם סוגרים את העסק, אז הם סוגרים את הדלת, נועלים אותה, לא אכפת להם אם אנשים באים, רוצים לקנות... סליחה, העסק נסגר, הוא ייפתח שוב מחר. עכשיו אני הולך ליום, לחלק השני של היום שלי. מה עושים בחלק השני?
אבל זה באותה השפה של התנאים הסוציאליים שלך. זאת אומרת, לגמרי. יש בזה משהו מקודש.
אבל המשהו המקודש הזה זה כי הם לא במרדף אחרי יותר. יש להם מספיק. מה שיש לי זה מספיק. החיים שלהם הם חיים טובים וצנועים. הם לא חיי פאר, הם לא רודפים אחרי עוד עושר בעין. הם פשוט נהנים מהחיים הפשוטים שלהם, יוצאים המון לטבע, וחלק מהאושר שלהם, יש להם המון טבע, וואו.
אורלי, זה בלתי נסבל. אני לא יכול לשמוע את זה יותר. ספרי לי דברים רעים על האנשים ועל האזור.
אני אחדד, רק בשביל שיבינו את הנקודה, ולהצבן אותך עוד על קצת, נגיד ארצות הברית, שגם שומרת על הזה, אז נגיד המנהל בארצות הברית, כן ישלח מייל ב9 בערב, כי הוא אומר, בסדר, מייל אתה לא חייב. שם גם המייל לא יישלח בחמש ודקה.
נכון.
זה לא יקרה. זאת אומרת, זה באמת...
הוא לא ישים אותך במצב כזה.
לא, הוא מכבד אותך, והוא גם לא רוצה לעשות. והוא כאילו אומר, אוקיי, עברה לי מחשבה, אני אתאפק. זה לא כזה חשוב. כמו שאורלי אומרת, אנחנו באמת מסתפקים במה שיש, והדברים האלה עושים אותנו מאושרים, וזה...
ואורלי, אני חושב שהם המציאו את עניין חופשת לידה לגברים. אני טועה?
אני מודה שאני לא זוכרת אם זה הם או השוודים או הפינים, אבל הדברים, תראו, בגדול בסקנדינביה, התפיסות החברתיות והסוציאליות די דומות. אז כן, אז הם מיישרים קו. אפרופו העניין של החיוך, אם הם נחמדים וכו', הכל יהיה בחיוך, ובחיוך הם גם יגיד לך, אם המזגן לא עובדת לך בחדר, אתה תחכה עד מחר בבוקר שיבוא הטכנאי, כי עכשיו הוא הלך הביתה, אני לא אקרא לו, אני לא אקפיץ אותו, זה כבר לא שעות עבודה שלו. הוא יגיד לך, הכי בחיוך בעולם, קפוץ לי, במילים אחרות, יפה. כן, בנימוס. יפה. בנימוס, הוא יגיד לך, לא מעניין אותי הבעיות שלך, תתמודד, כאילו, אנחנו פה עובדים ככה, וזה קשה קצת לקבל את זה בהתחלה.
רק רוצה להגיד, שאם הוויקינגים היו חוזרים ורואים מה נהיה מנורווגיה,
הם היו מתבאשים
קצת. שתי סתירות.
לא, אבל זה כן מראה... שתי סתירות. נכון, לחלוטין, וגם יכול להיות שהם עוד יחזרו, יכול להיות שמשהו שם מתפרץ. אני לא בטוח שבאוסלו הם לא ויקינגים, אבל זה כן מראה שהרבה פעמים החופש המוחלט הזה חייב את הגבולות המאוד ברורים. זאת אומרת, אם אין לך את הגבולות המאוד ברורים האלה, אתה לא יכול באמת להרגיש שאתה באמת בחופש. זאת אומרת, אם אתה יודע שלא יפריעו לך מהעבודה, אתה יודע שעכשיו שאתה יושב בערב במסעדה, אתה באמת נהנה. כי אף אחד לא יפריע לך.
אני מרגיש, אורלי, אבל שלא דיברנו מילה על אומנות.
אומנות. יאללה, דבר.
אני אדבר. חצי דקה. אני אפתח.
כן.
חצי דקה יש לנו.
אוקיי, אז ממש בקצרה.
כן.
תפיסה מדהימה של אומנות וצבע. אומנות זה כמו צבע, צריכה להיות נגישה לכולם, 24/7, בלי גבולות, בלי עלויות, בלי שעות פתיחה. ולכן בהמון מקומות בחוץ אנחנו מוצאים פארקים מטריפים של אומנות חוצות של פסלים, של מיטב הפסלים העולמיים והנורווגיים.
הם מחפשים העם, הם מחפשים העם, לא עכשיו, לא להרבה זמן. Airbnb, אנחנו באים כל העם. אנחנו צריכים חופש שם.
אני ממש באתי לשאול, איך הקטע של האזרחות שם, זה כמו בפורטוגל?
כן, איך מקבלים את זה? כי אולי יש לי שורשים נורדים.
אתה ויקין.
החדשות הרעות זה שהם לא חלק מהאיחוד האירופי, ולכן הדרכון הפורטוגלי שלנו רענן לא כל כך עובר לנו שם.
לא, השאלה היא איך אפשר להיות סקנדינבי עכשיו. הגובה יש.
הגובה כמובן יש. אם אנחנו עומדים אחד על השני, מאי לך.
לגמרי. העיניים הכחולות גם.
בדיוק.
האף הסולד.
אחד לאחד.
כן, כן.
אני עכשיו כבר זה אלבונות. אורלי. אורלי פינגלמן, מדריכת טיולים, החברה הגיאוגרפית. הרבה הרבה תודה לך. ביאסט.
תודה.
ביאסט.
ממש. לא נדבר לך. לא, עשה אותנו לחיים שלהם קצת.
כן, 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 זה נכון. מתסכל נורא.
אבל אתה יודע מה המתסכל? זה אפרופו, זה כמה פשוט להיות פשוט פשוט. זה פשוט לא נורמל.
כן, כשיש לך ערימה של כסף שמצאת נפט.
אבל אתה תחשוב כמה מדינות יש להם ערימה של כסף.
נכון. נכון, נכון, נכון. לא, הנטייה לשחיתות.
גם בישראל לא חסר...
ולפערים חברתיים וכל הדברים האלה.
גם בישראל לא חסר כסף בסוף. לא, לא ממשאב כזה כמו נפט.
יש כל כך הרבה הסחות דעת. מהדבר האמיתי הוא שזה פשוט לחיות. יש לנו מלא הסחות דעת מהדבר הזה.
זה שם, זה מה שאני אומר, הבסיס שם.
מה נעשה?
נכון, נכון.
מה נעשה? גם העבודה, גם כשאנחנו עובדים פה, אנחנו עובדים כדי להשיח את הדעת.
כן, אבל זה גם פה, וזה גם בהרבה מקומות במערב אירופה, וזה גם בארצות הברית, זה בהרבה מקומות. יש שם משהו, כמו שהיא אמרה, שהם תופסים את עצמם כאומה של דייגים, זה מטורף.
טוב.
זה מדהים.
בקיצור...
מה בקיצור? בקיצור לנסוע לשם, מה בקיצור? קיצור.
טוב, אנחנו חייבים לעשות את זה.
לא, גם מה יש לי בקצר? אנחנו, אי אפשר לקצר, אתה צריך לחיות שם, חייבים לחיות שם.
וצריך לעשות את הטור, אם אתה כבר שם, אתה צריך לדלג ביניהן, בין הסקנדינביות?
לא, לא חייבים.
או לא לעשות כזאת הרפתקה, כי היא מורכבת יותר.
תלוי כמה זמן יש לך, אפשר, אבל תלוי כמה שיש לך, אבל הן מאוד שונות. עוד פעם, נורווגיה, אפרופו בקיצור, מה מאסט כבר, זה פיורדים, חייבים לבקר בהם ולראות אותם ולטפס בהם.
ומתי? בחצי שנה
כן, אפילו בפחות, זה באמת מאמצע, מתחילת יוני עד סוף ספטמבר, אבל זה משהו שמתפתח מאוד בעולם התיירות, כולל אצלנו חוויית הזוהר הצפוני. בחורף יש המון המון טיולים היום, לחמישה, שישה ימים, לא לפלנד משקרים, אלא כן. חוויה נורווגית באמת סביב הזוהר הצפוני, עם המון אירועי...
למה אתה אומר ככה לא לפלנד?
כי בלפלנד לא בהכרח רואים, לפלנד זה חוויה מדהימה,
כן.
וסקנדינבי, פינלנד...
יותר מתוירת, לא?
הרבה יותר מתוירת, יש גם טיסות ישירות בחורף,
כן.
אבל זה חוויה אחרת שם, זה יותר הארדקור לראות את הזוהר הצפוני. ובאמת ברוב המקרים רואים את זה שם.
טוב, אני חושב שחוויה מיוחדת זה פשוט זה. זה הזוהר הצפוני שאי אפשר לפספס את הדבר הזה.
אי אפשר, אני יש לי כמה חלומות.
שוב, כמו שאורלי אמרה, זה יגיע, זה יגיע, זה תלוי בזוהר הצפוני.
לא, זה מגיע, אם אתה בא לחמישה ימים בחורף, זה מגיע בנורווגיה, עוד פעם, בנורווגיה, באזורים מאוד מסוימים, יש אלטה זה אזור כזה שהוא נחשב מאוד, זה עוד יותר צפונה מטרומסו, שם... עוד פעם, הכל יכול לקרות, כן. אבל האחוזים הם מאוד גבוהים לראות.
מעט מאוד קולינרי דיברנו היום, פחות מאי פעם.
נכון, אבל דווקא נורווגיה, בניגוד לסקנדינביות האחרות, קופנהגן וכו',
כן.
היא לא ידועה
דגים, באוכל. דגים, אני כן. מניח.
דגים, פשטידות בשר, הרבה מאוד.
וואלה,
כן,
כמו אנגלים.
נכון, ובירה. הם שותים בעיקר בירה. אבל עוד פעם, מה שקרה בסקנדינביה, בעיקר באזורי קופנהגן וכדומה, זה כבר סיפור אחר, זה נושא לתוכנית אחרת.
כן, אפשר, על מה אפשר לוותר? יש כזה דבר?
על מה אפשר לוותר?
ראית פיורד אחד, ראית הכל.
זהו, לא...
אל תלך ל-700.
אני, לא, אז אני אגיד על מה אפשר לוותר. יש את ההגדרות האלה.
כן.
הכי גבוה, הכי צר, הכי... לא
אוקיי.
משנה.
עזוב אותך, זה לא מעניין.
זה יפה, זה יפה.
זה הכל יפה.
ממש ככה. זה פשוט יפה, זה.
זה הכל יפה. כמוך, וכמו זיו המויאל, העורך והמפיק שלנו, וכמו קרולינה אבייב, כפרה עליה, על הביצוע הטכני ועל הדיגיטל, ענוג סומך. היה כיף, כרגיל, מחכה לפעם הבאה, ליעד הבא, תענוג, גדול.
גם.
תנקס.
תודה רבה.